לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית המיוחדת הזאת, לעילוי נשמת הרב הענק, הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, ג' בחשוון, 7 שנים לפטירתו, אני חייבת לספר משהו שקרה לי הבוקר. הבת שלי עוברת דירה. עברה כבר, הבוקר נגמר. ובליבי אמרתי, מה היא תאכל? שיקנו חומוס, שיסתדרו. ואז הקשבתי למשהו שאמר הרב עובדיה, ואשתו, הרבנית מרגלית, על זה שכל ערב היא הייתה מתקשרת ל-11 הילדים שלה. אחד אחד, ושואלת מה שלומם, ומעדכנת אחד את השני מי עובר דירה, ומי צריך עזרה.
הייתה באה עם סירים אלינו, שחס וחלילה ביום הזה שאנחנו עוברים דירה, נצבור כוח, שלא יהיה לנו חסר אוכל. היא הייתה באה אלינו עם סירים, ו... לא לדבר על כל הזדמנות שנייה, אלא שולחת צירים. וכשילדנו, הסנדוויצ'ים של הפיתות הן מלאות בכל מיני דברים טעימים.
אנחנו עם הרבנית שרה טולדנו, היום באולפן, יורצייט לרב עובדיה יוסף, אז אני הלכתי בזכות אמא שלך, כמה חשובים סיפורי צדיקים גם ובטח בדור הזה, כמה אפשר ללמוד מהם, והלכתי והבאתי לה ארוחת בוקר לילדה, ואמרתי זכויות של אמא מרגלית למעלה. אז עוד פתיחה של אום קדליבה, כאן אפרת ברזל והרבנית שרה טולדנו, ביתו של הרב עובדיה, מוזיקה, ואנחנו חוזרים.
אום קדליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב לרבנית שרה טולדנו.
בוקר טוב, שלום רב.
את מתרגשת להיות כאן ולדבר על אבא?
מאוד מאוד, אבל בסיפורים אני שופעת, כי באמת אין משהו שלא היה ברב הזה, הרב הגדול והעצום הזה, שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו. מחכים לישועה, בקרוב בקרוב.
זה הכי מעניין אותי לשאול, מיליון שאלות, אבל... מה הוא היה אומר אם הוא היה רואה את הקורונה עכשיו, את הפיצולים ואת המריבות?
אני חושבת שהשם לא היה מביא לנו את הקורונה אם הוא היה. ממש לא היה מביא לנו. אבל הוא היה מחזק אותנו נפשית. אני זוכרת את התקופה של הטילים של...
מלחמת המפרץ?
כן, מלחמת המפרץ. כמה הוא עודד אותי וכמה הוא דיבר איתי שאני לא אפחד ולא צריך לפחד ו... מי שיש לו ביטחון לא מפחד, כל הזמן אני חוזר על זה, מי שיש לו ביטחון לא מפחד. יצא לי פעם אחת להיות שם, אפשר לספר?
רק לספר.
יצא לי פעם להיות שם כשהייתה הזעקה, והוא ישב והוא שר, שומע ישראל, שמור שארית ישראל, בעל יובד ישראל, אומרים שמה ישראל. ישב וניגן את זה בכל הלב ובכל נשמה, שקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל. אז אני בטוחה, אין לי ספק, שמלמעלה הוא גם שומר עלינו, והוא שר עלינו כל הזמן, הוא בקש מהקדוש ברוך הוא, שישמור עלינו. אין לי ספק.
וואו, רבנית שרה טולדנו, את נולדת בסריה הבאה,
זאת אומרת,
שביעית, ואת גם תאומה.
אני תאומה, נכון.
של?
אחותי שמינית, רבקה. שרה ורבקה.
והיו דיבורים בשנים שגדלתם, התאומות, זאת ככה, זאת ככה.
בוודאי, בוודאי.
אתם זהות אגב?
אנחנו לא דומות, לא מאותה של ים ולא דומות בכלל. ובטח שהיו דיבורים, כל הזמן ישבו, עשו כל הזמן השבי והבדילי. ואנחנו היינו שרה רבקה כזה, לא היינו ישות נפרדת. היינו יחד בכל.
והרב היה עושה בדיחות על התאומות ועל דאבל משהו, הוא היה מתייחס לזה בטח.
רק כשהוא קיבל אותנו, אז היה ככה מלא בדיחותה שהשכנה ירדה ואמרה לו שתיים, והוא מאוד מאוד שמח, אז היא התפלאה, הייתה אשכנזייה, והיא חשבה שהוא רוצה רק בנים, ועוד שתי בנות נחתו עליו. אז הוא אמר, הלך מיד אחר כך לשיעורים וסיפר שנולדו לו תאומות, והוא כל כך שמח. הוא אמר, אני לא מבין את האנשים האלה שלא שמחים, כל ילד זה מתנה. זה פשוט שתי מתנות קיבלתי, איך אני לא אשמח?
הנושא הזה של אבא ואבהות, כאילו, אני כל הדרך חושבת לעצמי על הגודל של האיש הזה, שזכית שיהיה אבא שלך ענק, שהייתה פה איזושהי כותביות מנצחת, שמצד אחד ענק בתורה, ומצד שני מתייחס לעם בפשטות כזאת, מקבל אישה שמבקשת לדבר איתו, כאילו, איפה זה היום? מה, 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 מה היה בבית בחיות הדואלית הזאת של מצד אחד גודל, מצד שני?
אנחנו, אני חושבת, המשפחה ואמא, ידענו את הגודל, ידענו שהוא ענק, ידענו להפריד, ידענו להיזהר, לא להפריע. כשהייתי באה אליו ורוצה ברכה, והייתי רואה שהוא לומד, אז היא ישר לוקחת רגליים אחורה. לא משנה מאיפה הגעתי. ולא משנה למה באתי, לפעמים הייתי צריכה ברכה כישועה גדולה. וידענו, ידענו להפריד שהוא אדם הגדול הזה, שהוא עכשיו שקוע בתורה, שהוא עכשיו כותב אולי איזו תשובה ענקית לעם ישראל. ואיך אנחנו נבוא ונפריע? באיזה זכות יש לנו לבוא להפריע? אז ידענו להפריד, וגם אמא ידעה. אמא ידעה מאוד שבשעות שהוא לומד, לא להפריע לו. יותר מזה, הייתה הולכת ללדת לבד. הייתה באה ואומרת לו, כבוד הרב, אני הולכת ללדת.
ככה הייתה קוראת לו כבוד הרב?
כבוד הרב.
לא בשם.
מיום שהתחתנה, היא לא קראה לו עובדיה. היא קראה לו הרב, כבוד הרב, חכם.
ואיך הוא היה קורא לה?
הוא קרא לה מרגלית. כן.
אוקיי.
הוא היה אומר לנו, אמא, 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 אבל ביניהם הוא היה קורא לה מרגלית. אבל היא מיום שהתחתנה. הוא היה בשבילה גדול הדור מיום שהתחתנה. זה לא שהיא קיבלה בבום, פתאום בשנים האחרונות שלה איזה תלמיד חכם גדול ידעה את הערך שלו מי שהתחתנה.
למרות שהוא הלך וגדל וגדל.
גדל וגדל, נכון. והכבוד שהיא נתנה לו, היא נתנה לו המון כבוד, ותמיד ידעה את המקום שלה, מתי להפריע, מתי היא יכולה להפריע ומתי לא.
כי היא לא הייתה, אפשר להגיד בלשון העם, פריירית.
בכלל לא.
בכלל לא, נכון הרבנית הולדנו?
בכלל לא.
כי נגיד, אני זוכרת שהייתה פגישה שהרב שח הגיע אליכם הביתה.
נכון,
דיברה איתו. דיברה עם הרב שח, כאילו, תקשיב, בעלי סובל מכל הפיצול, נכון?
נכון.
מה, את זוכרת את זה?
כן, אמנם הייתי קטנה, אבל אני זוכרת שהרב שח בא אלינו, אני זוכרת הרב אלישיב, אני זוכרת דיינים גדולים באים אלינו, היה אצלנו בבית הרבה פעמים פגישות של דיינים. עוד לפני דן שס, היה פגישות של בית הדין שלנו בבית עם רבנים מאוד גדולים, בטח ודאי ודאי שאני זוכרת.
והייתה מגישה נגיד משהו לשתות ומפטפטת איתה?
הם היו פונים אליה, הרב שח פנה אליה הראשון. היא לא הייתה מתחילה לדבר עם מישהו, הייתה יוצאת החוצה מהר, אבל אם היו פונים אליה, היא הייתה משתפת פעולה והיא הייתה עונה.
כי יש סודות מאחורי הקלעים לנשים. נכון? יש כוח מאחורי הקלעים לאישה, היא יכולה להניע שם כל כך הרבה דברים.
לאישה יש רגש, אישה מלאת רגש, ויודעת לפרוט על מטרי הלב.
נכון, נכון. תת, זה מזכיר לי שראיתי איפשהו שאבא היה יושב, אני מניחה בשבתות, ושר שירים שהיו לו מהילדות של פעם, ואתם הייתם משמיעים לו
שירים החדשים.
חדשים. ואז הוא היה אומר משהו אשכנזי, פח פח, אני אומרת את זה טוב, איך זה הביטוי?
לא, כאילו היה שיר שלא התחבר אליו, הוא היה מבטל. היה אומר לנו, תשירו שירים של ספרדים, מאוד אהב את השירה הספרדית. הוא ידע המון מקאמים ו... מקאמין זה כאילו מה מתאים לאיזה עונה, נניח אם עכשיו זמן של חתונה, אז הוא נורא אהב את המקאמים השמחים. אז אפילו בתפילה הוא היה משלב מקאמים שמחים. ולמשל ערב יום כיפור, תשעה באב, כל הדברים
יותר
האלה.
יותר איטי זה, ושקט.
כן, יותר שקט, יותר...
כן, כן היה לו המון חוש מוזיקלי בעצם.
היה לו המון, הוא היה זמר, הוא היה זמר של העולם. אם הוא היה צייר, הוא היה צייר של העולם. הוא צייר בצורה אדירה, והיה מצייר לאימא שלי על המפות, על המפות שולחן של, של החלות. והיה מצייר לעריות וכותב לה לכבוד שבת קודש, והיא יושבת ורוקמת את זה.
איזה רומנטי.
אחר כך מציעה פרנזים מכל הכיוונים. זה היה כאן המפות שלנו, היו מפות מיוחדות מאוד.
זה שמור היום? מישהו שומר את זה?
לצערי הרב לא.
למה? איפה זה? וככה, וזרקו
את זה, חבל.
וואי, זה נכס. זאת אומרת, הוא היה מוכשר באשר, הוא היה מוכשר, אם זאת נגינה ושירה, אם זה בתורה, אם זה...
ספר סיפור על הציור.
בטח.
הוא מאוד מאוד יפה.
בטח.
פעם אחת הוא ישב בבית הדין, ובאו לפניו בעלי דין, גבר ואישה, והוא ישב וסרטט את האדם שעומד מולו, סרטט אותו.
מה, דיוקן אחר, כאילו
כן,
כזה?
כן, הוא היה כמיד משרבט, מקשקש, אז הוא קשקש וצייר אותו. ואחר כך הוא ברח, הבן אדם הזה ברח, והאישה נשארה עגונה. ופנו למשטרה כמובן, ולפי הציור שהוא צייר, שהוא שרבט, מצאו את הבן אדם.
הוא קלסטרון כן, פנים. כן, כן. וואו.
אז פשוט הוא כל כך קלה נכון, שמהר מצאו אותו.
מטורף.
הוא היה מצייר בצורה אדירה. עכשיו, הוא מאוד מאוד אהב את הציור שלי. מאוד פיתח את זה. כל פעם שהייתי רץ, בא הביתה עם הציור, ציור חדש, הייתי רצה אליו. אבא, נו, נכון, יפה. נו, נכון, יפה, יפה, אבל אל תתגאי, הוא היה אומר לי, אל תתגאי.
תהי בענווה, אבל את מוכשרת. היום את מציירת?
כן, אני מציירת. אני מציירת הרבה, ואני מציירת הרבה הרבה נופי ירושלים.
את אוהבת את ירושלים.
אני מאוד מאוד אוהבת את ירושלים. וזהו,
תגידי,
כל שהזמן מתאפשר.
תגידי, בטח, זה כזה כיף, בטח בתקופה הזאת, להביע את עצמנו באיזשהו משהו. אני חושבת על הזוגיות המדהימה שראית, שבטח לקחת הביתה, לא?
תראי, בהתחלה נורא רציתי לחכות שזה יהיה ככה, יהיה אותו דבר. זה מאוד קשה, כי בעלי הוא לא אבא שלי. ואבא שלי האדם המושלם ביותר בעולם, שנתן לאימא את האהבה הכי גדולה שיש לידינו הילדים, ראינו את הזוגיות הכי הכי נפלאה בעולם. רצינו גם, אבל זה לא הולך.
את אומרת פה נקודה מאוד חזקה בבניית בית בכלל, כאילו, שלא כל מה שאתה רואה או לא רואה בבית, אתה יכול לשעתק אחר כך, ואל תהיה מתוסכם לזה, את אומרת. אפשר.
אפשר להעתיק.
אבל
גם אני הייתי צריכה להיות אמא שלי בשביל לבנות כזה בית, והיא הייתה משהו מיוחד.
וואי, אכן, אכן. ואת יודעת, אני חושבת עליו כדמות של רב, עזבי רגע זוגיות, ועליו כדמות של אבא, שהיה לו זמן גם לילדים, וגם למדינה, גם לתורה.
אז תראי, אז הוא ידע, הוא היה מאוד חכם, והוא ידע לנתב, ויש גם זמן איכות. וחוץ מזה, שבליל שבת, ליל שבת, הוא העניק לנו את כל מה שלא העניק דרך כל השבוע.
מה, איך זה נראה? בליל
שבת. אז קודם כל, הוא היה אחרי האוכל, קודם באוכל, לאימא, איזו התייחסות, איך האוכל טעים, הוא לא יושב, לא נוגע באוכל, עד שאימא הייתה מתיישבת. קודם תנזגי את כל המרק לכולם, ורק אחר כך, תשבי ואני אתחיל לאכול. ואתה צועקת מהמטבח, הרב תאכל!
שלא יתקרר גם.
הרב תאכל, מתקרר. הוא לא היה עונה לה, הוא היה מחכה. והוא היה כל הזמן מחמיא לה. איסה לי מדקי.
מה זה?
ידיים, איסה לי מדקי, יהיה שלום לידיים שלך.
יו, איך אומרים? תלמדי אותי שאני אומרים פולניה ידע. איסה
להם אידקי.
אידקי, אוקיי.
שידיים שלך יהיו תמיד מבורכות. ואיזה טעים, על כל ביסקימט, הוא אומר, איזה טעים, יישר כוח, ותודה לאימא, וילדים, נכון, טעים, והוא כל הזמן משתף אותנו. עכשיו, אחר כך, הוא היה מבקש לאימא, עכשיו, כל כך עבדה קשה, ילדים, אימא עבדה כל כך קשה, בואו נבחר לשיר, הוא אומר לאימא שלי, הוא פונה לאימא שלי, איזה שיר את רוצה שאני אשיר לך? היא הייתה בוחרת שיר, והוא היה יושב ושר לה, ומזמר לה. אני אומרת, הכי מצחיק זה שלפעמים הייתה כל כך עייפה, הייתה נרדמת, זה היה כמו שיר
ארס. רוב ההכנות לשבת.
זה היה כמו שיר ארס. הייתה יושבת ונרדמת, והוא היה שר ומזמר לה. ואחר כך הוא היה פונה אלינו הילדים. ילדים, מי רוצה להגיד דבר תורה? עכשיו, הסבלנות שלו, שיושב ומקשיב לנו. וגם כשהייתי פיצית בגן, מה יש לו עם ילדה בגן? אבל לא, היה חשוב לו שיהיה לי את תשומת לב שלי. שרה, מה למדתם בגן? ואיזה שיר? לא הייתי יודעת להגיד את פרשת שבוע, אז שיר. והיה שר מזמר יחד איתי, כאילו הוא עושה את עצמו שהוא יודע את השיר. אחר כך היה אומר לי, בואי, תתקרבי. מגיע לך פרס. כל כך יפה שרת, מגיע לך פרס.
מה הוא ינתן פרס?
והם הביא לי רבע כוס בירה. אז לא היה משקאות פפסי קולה, קולה. היה בירה, בירה שחורה.
שחורה.
והם הביא לי רבע כוס.
נשר.
עכשיו, תברכי את כולם. והם מחבק אותי ככה, חיבוק חזק. והייתי מברכת, אבא תהיה בריא, אמא תהיה בריאה, עדינה תהיה בריאה, מלכה תהיה בריאה, הייתי עוברת בין כל האחים והאחיות, אברהם תהיה בריא, יצחק תהיה בריא, ואחר כך, לחיים, ושותה את הרבע כוס הזאת. ואני אומרת לך, שעד היום אני לא מצליחה להשיג את הטעם ההוא שהיה, ששתיתי את הבירה, את הרבע כוס בירה, כי זה היה בירה עם פרס, זה לא היה סתם בירה.
בירה שהרווחת.
כן, כשהיינו גדולות יותר, כיתות סמינר, אז הוא לא היה מוותר לנו. אנחנו צריכים להגיד איזה פירוש, משהו קצר. הוא אומר, ביום על הקוצרים, השם ימחם.
אפילו
משהו
זה.
משהו קצר. אבל תגידי, אני רוצה שתגידי. ואם פעם התביישתי, לא הכנתי, כל הזמן לחץ, לחץ, נו, תגידי משהו, תגידי. אז אמרתי לו, אבא, אתה יודע, השבוע למדנו בפיוט את השיר דרור יקרא לבן עם בת. אז הוא אומר לי, כן, מאוד מאוד יפה השיר הזה. הוא מתחיל לשיר את זה במנגינה של צערי מו נתן ריחו. טוב, הוא שר את הפיוט ככה מתחילה עד הסוף. ואני פשוט מבסוטה, בזכותי שרים את השיר הזה. ואחרת הלכתי לכיתה ואמרתי למורה, המורה, את יודעת, אתמול בליל שבת, אבא שלי שר את השיר הזה במנגינה הזאת והזאת.
שידע שאבא שלך זה הרב עובד.
ודאי שידע.
לא, אין פה עניינים. אוקיי.
שידעו בית הספר מה זה. היא אמרה פעם, כשאבא שלי נבחר לרב ראשי לישראל, הייתי אז בתל אביב.
כן.
והיה רב של תל אביב, ונבחר לישראל. אז היא נכנסה לכיתה והיא אמרה, בנות, זה משהו מאוד מיוחד. אתם יודעות, יש לכם בת בכיתה שהיא הבת של הרב הראשי לישראל? אתם יודעות להעריך את זה? היא שאלה. כן. אז אני באמצע הסיפור שבאתי וסיפרתי לה ששרנו את זה בליל שבת, אז היא לא חשבה פעמיים. בנות, בואו נשיר, כולם פותחות את הסידורים, דרור יקרא למי שיש את זה בסידור, יאללה, נגיד את זה יחד. וכולנו ישבנו ושרנו, דרור יקרא לבן עם בת. אז שיתף אותנו, אחר כך הוא היה הולך לשיעור, בדרך כלל אחרי האוכל הוא היה הולך לשיעור, אבל אנחנו לא היינו הולכים לישון. אנחנו יודעים, מחכה לנו עוד ערב ארוך.
כשאבא יחזור, יש המשך
לערב? כשאבא יחזור מהשיעור,
כן.
יש סיפורים. ואמא מקלפת מלפפונים, כי אבא מאוד אוהב.
רגע, מלפפונים זה לאחרי האוכל? אחרי הדיזרט?
אחרי שחז בעשר, בחצי, 11 בלילה.
מלפפונים?
מלפפונים.
באיזה טיבול?
את המלח, קצת מלח.
קצת, זהו.
וזהו, כן. קצת פיצוחים ככה, ובחורף היינו יושבים על הספה בסלון, כולנו מקורבלות עם סמיכות.
מחכות לאבא.
ואבא גם כן, כולו מקורבל עם סניחה, יושב ומספר לנו סיפורים. ובקיץ במרפסת, היינו שם במרפסת, כולנו.
איפה, זאת הייתה הדירה שאיפה?
הדירה בשדרות רוטשילד, בתל אביב.
אה, וואו.
הילדות שלי העיקרית הייתה שם, מכיתה ח' עד כיתה י"ב, אז זה ככה ממש...
ממש תכף אבימה והיכל התרבות, איזה קונטרסט של אנטי, של פה תורה ופה... אז אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, הרבנית שרה טולדנר, הבת של הרב עובדיה יוסף עליו השלום, תוכנית מיוחדת. לעילוי נשמתו, והלוואי שאנחנו עושות לו נחת בשמיים.
אמן, אמן.
ואנחנו
חוזרות. מה שחשוב זה שבעצם שילמדו, שאפשר, אפילו שאנחנו מאוד מאוד עסוקים, אפשר לתת לילדים.
אוהו, אפשר. אז פרסומות ואנחנו חוזרות. טוב, חזרנו. אנחנו אומקדליבה, עם שרה טולדנו. הרבנית שרה טולדנו, אשתו של הרב מרדכי טולדנו, נכון?
נכון.
ואימא של הדיאל, אני יודעת, בבטח עוד רבים אחרים. אומקדליבה, תוכנית מיוחדת לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף, תוכנית של נשים על אמת. תזכרנו לפני הפרסומות את האפשר הזה, של גם להיות מאוד עסוקים, אף אחד מאיתנו לא הרב עובדיה. זאת אומרת, כל עיסוק שלא נביא כאן כבית יהודי, אני מניחה שהוא יהיה פחות מלהיות ולהשתלט על כל העניינים, ועדיין היה לו זמן לאבהות ולהיות בעל של הרבנית, ולתת מילים טובות. שאפילו אני הבנתי שבערב יום כיפור, את אומרת שהחזקת בירה וברכת את כולם שיהיו בריאים,
ואני הבנתי... לא, זה לא ערב יום כיפור, כל שבת.
כל שבת, ואני אומרת שאני זוכרת משהו שגם בערב יום כיפור היו מבקשים סליחה כמשפחה, נכון?
נכון,
ואמא הייתה
מבקשת נאבא סליחה, והייתה בוכה בדמעות של איש.
מה את התארים?
אפשר לחשוב כאילו מי יודע מה היא עשתה לו. והוא אותו דבר, רבנית סליחה, אני מבקש סליחה. אני יצאתי הרבה לשיעורים, אני לא הסתכלתי עלייך, לא נתתי לך תשומת לב. כל, פשוט, זה אי אפשר לתאר במילים. את יודעת, עכשיו אני עוברת בקוטביות, אבל כשאמא נפטרה, אז על הקבר שלה, הוא ביקש סליחה. הוא אמר לה, אני הייתי הולך למסור שיעורים עד שעות מאוחרות בלילה, והיית נשארת לבד, אני מבקש ממך סליחה. את יודעת, כל כך התרגשנו כששמענו את זה. כאילו, היינו בתוך העצב והצער שאנחנו מאבדות אותה, היינו כולנו צעירות עוד, זה היה לפני 20 והמון שנים.
20 והמון, איזה מותק.
ממש הרבה שנים, ו...
תפשין עם דלת לדעתי, לא?
כן, תפשין עם דלת.
נכון? נו, רגע, והיה לכם צער.
26 שנים.
כן.
והמון צער והמון כאב, ובכל זאת, שמנו לב שהוא מבקש ממנה סליחה, ש... כל זה שאיבדנו את אימא, זה היה מאוד מאוד כואב בשבילו. מאוד מאוד צער גדול בשבילו. ניסינו ככה לפצות אותו, להכין לו מאכלים שהוא אוהב, מאכלים שאימא הייתה עושה לו.
מה הוא הכי אוהב?
הוא אהב הכל, הוא דווקא, הוא לא היה עושה קשיים באוכל
לא
בכלל.
לא פדנט.
אבל היום מאכלים של אימא מיוחדים מאוד, שאותם הוא אהב והיה מבקש מאיתנו.
ואותם ידיים מבורכות.
כן, זה ידיים היו לה, איזה אוכל הייתה מכינה. אומרים שרוב הזיכרונות של הבן אדם זה מאוכל.
נכון, מריח, מטעם.
מטעם זה מאוכל.
כן. אבל את אומרת שהוא עמד שם על הקבר שלה והוא בכה סליחה, אפרופו כן. שדיברנו שהייתם מבקשים, כן. אתם כל כך משפחתיים וחמים, כן. והוא היה, היה מביע את עצמו רגשית עם דמעות.
נכון.
ככה.
נכון.
זאת אומרת, כאילו אני מנסה לחשוב את עצמי, אתה יכול לפקוט, אל תפחד להביע את קרוב השם לכל קוראיו.
בדיוק.
כל מי שיקרא לו באמת, זאת אומרת, לא להתקמצן על הרגשות.
נכון.
מה, זה היה?
כל הזמן ראינו את זה, כל הזמן. העיניים הטובות האלה שלו, שהם מסתכל עלינו. הדבר שאני הכי מתגעגעת אליו זה העיניים, העיניים הטובות האלה. ההשתתפות, אם הייתי מספרת לו איזה משהו. הוא לא היה, זה לא היה עובר לי ליד האוזן, הוא היה יושב ובוכה. אבל מילא אנחנו ילדים, זה הילדים שלו. אבל אני הבאתי לפעם חברה שלי שהתגרשה. ואני הבאתי אותו אליו, והוא ישב והקשיב לה, ובכה יחד איתה.
איך את מסבירה את זה?
הוא היה אדם רגיש מאוד, רגיש מאוד מאוד. ואני חושבת, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני חושבת שהתורה היא מורכבת, היא מאוד מורכבת, מהמון רבדים רבדים. וכשאדם צולל לתוכה ורואה ושומע וקורא בגמרא סיפורים על רבנים וכל זה, הרי יש לנו את כל הסיפורים של הרבנים.
נכון.
הוא מכניס לעצמו עוד ועוד ועוד. ואצל הרב זה התבטא אפילו בכל ההנהגה שלו של, סס, של שס. היה לו המון רגש. ולעם הוא ירד ברגש. בגלל זה אהבו אותו כל כך. זוכרת את הלוויה איך שאנשים הלכו ובחרו.
לא הבינו על הכמות של האנשים, כן, והתקשורת שסיקרה את זה.
ואני ראיתי איזה נערה אחת, בלונדינית אחת, עוברת שם, בוכה וצועקת, אבא, אבא, אבא לי. וכולם בחו, וכולם קראו בגד. זה היה פשוט לראות באמת שכולם מרגישים אבא. זה לא שהם הרגישו רב גדול שנפטר ובאים לכבד אותו בלוויה. זה הרגישו שהפסידו אבא. ובאמת כשהיינו בבית החולים, ובשעת הפטירה עצמה,
את היית לידו כשהוא נפטר?
כן.
ממש ליד המיטה.
ליד המיטה, כולנו, כל המשפחה הייתה. וכל הנכדים, וכשהיינו שם בפנים, בחוץ, היו מלא אנשים. מלא מלא, כל הבית חולים היה מלא וגדוש באנשים, וכולם שם עמדו וצעקו ובחרו, וכולנו איבדנו אבא. אנחנו לא איבדנו את הרב עובדיה, ואני לא איבדתי אדם גדול לישראל, אני איבדתי אבא, שהוא היה אבא של כולם.
נכון.
והשיר הזה אבא של כולם, הוא באמת...
נכון, את זוכרת... זוכרת בתור ילדה שאת קולטת פתאום, את נולדת לתוך זה כבר, לא?
אני לא כל כך נולדתי לתוך זה, כשאני הייתי בת שנתיים, אבא נבחר לדיינות. דיינות, אחר כך הרב השיר לתל אביב זה חטא, כיתה חטא. לא יודעת אם כל כך נולדתי לתוך זה.
את ראית?
אני אף פעם לא חשבתי שאבא שלי אדם גדול בקנה מידה כזה. בשבילי הוא היה אבא.
זהו, זה מעניין אותי. איך אדם קולט את ה... פעם אחת הוא אבא, ופעם ראשי ממשלות באים הביתה. פעם על פיליש הקדמה.
באו והתחילו להתייעץ איתו, ושראיתי את כל ההנהגה מסביב, אז הבנתי שאני בת לאדם כזה עוצמתי. קודם הוא היה אבא שלי.
ובלילה במיטה שאת עם עצמך, עוד לפני שאת מתחתנת, כשאת עוד נערה.
אוי, גם הסיפור הזה שלפני החתונה, אני עזבתי שידוך. ואבא שלי, הוא יצא מכליו לעזור לי, לעבור את המשבר הזה.
מי החליט לעזוב את השידוך?
הוא החליט.
הבחור?
לא, אבא החליט.
אבא החליט שאחרי כמה פגישות שהייתם?
הרבה פגישות, והיינו מרוסים הרבה זמן. ואבא החליט, הוא שמע כל מיני סיפורים, הוא החליט שהוא רוצה לגמור עם זה. אבל הוא לא אמר...
את רצית שזה ימשיך?
אני הבנתי. אני הבנתי בשכל שזה לא טוב בשבילי להמשיך.
שאם אבא אומר ורואה משהו שאת אולי עוד לא רואה בתור נערה צעירה...
ביום כמה אני מודה לו, כמה אני מודה לו.
רגע, אז מה, אז הוא קרא לך ואמר לך, זה לא מתאים?
הוא קרא לי ואמר לי, כן, זה לא מתאים ואנחנו עוזבים. ואחר כך, כשהייתי בוכה, הוא היה יושב איתי. עד 2 בלילה, עד 3 בלילה. ולא לספר לי סיפורים, שאני אשכח, ואני לא אחשוב על זה, עד שהוא יראה שאני נרדמת. כשהייתי נרדמת, הוא יעזב אותי. ככה כמה לילות. כל פעם היה שואל אותי איך אני מרגישה, היה מודף אחריי. שנה, אפשר לומר שנה שלמה, הוא היה תומך ועוזר ומסייע ומרחם וחס.
הוא היה מחבק ומנשק כבר? וחומל
ועיניים, איזה עיניים, איזה עיניים, איזה השתתפות בעיניים.
הוא היה מחבק ומנשק?
הוא היה מחבק ומנשק אותנו, בוודאי כילדות, כשגדלנו, אז היינו מנשקות אותו על גב היד. הוא היה מברך, שם יד על הראש, לא כל כך מחבק, כמו מדבר, הדיבור שלו, הדיבור שווה אלף חיבוקים.
נכון. רגע, והסתירות הקטנות גם לכם? מה, מה זה הסתירות הקטנות? את יכולה להסביר לי בתור בעלת תשובה?
אני אסביר לך, ברור. בעצם הוא ראה שאנשים מפחדים ממנו, בגלל הגדלות שלו. אנשים היו באים בכל האווירה הזאת של הספרייה, וזה, היו נורא נבלים, ועומדים בצד, ומתחילים לרעוד. הוא רצה לקרב. וכל אדם שני, הוא נתן לו איזו צ'פחה קטנה, בשביל שיתקרב אליו, מגע יד, מגע ש... ולנו הילדים, כל הזמן הוא היה מקיא, כל הזמן הסתירות האלה...
כי זה סתירה מתוקה כזאת, זאת סתירה לטיפה, זה לא באמת סתירה, זה נותן לאדם...
סתירת חיבה, זה סתירת חיבה.
נכון, נכון.
היינו רוצים את זה, היינו מחכים לזה. אני פעם אחת הלכתי לרופא שיניים, סליחה על הסתירות האלה, הלכתי לרופא שיניים, ואמרו, השתילו לי שן שם, ולא חזרתי לתחושה. כל הזמן זה היה רדום, שבועיים רדום, ודאי, ואני לא יודעת מה לעשות, והרופא אומר לי, צריך להוציא את זה, כי לחצתי לך על עצב. ואני אומרת, אוי בעבר, עכשיו את כל ההשתלה הזאת, עוברים עוד פעם, ועוד פעם מכניסים, לא, לא יהיה. הלכתי לאבא, קחתי את היד שלו, שמתי על היד, על הלחי, במקום שהשתילו, ואמרתי לו, אבא, בבקשה, אבא, תיגע פה, תיגע פה. אמרתי, את רוצה קצת שפחות? כאילו, תת לי ככה כמה לטיפות. הסברתי לו, אבא, באמת, צריך להוציא לי, אני לא, אין לי תחושה. והוא צחק. טוב, הגעתי הביתה, ופתאום הכל מהקצץ, והכל חוזר, הכל חזר. פשוט המון ניסים היו לי עם האדם הזה, אבל את זה שדיברת עכשיו על הצ'פחות...
נכון, אז הצ'פחה סידרה לך את התחושה, אני עושה כאילו מישהו רואה, אבל זה סידר לך חזרת התחושה. אני חייבת עוד שתסגרי לי מעגל מקודם, מתי הגיע הבחור החדש שהוא היום בעלך?
4 שנים.
4 שנים חיכית על הבכי שאבא ככה עזר?
כן, ועזר ותמך ו... וכל הזמן העיניים המשתתפות האלה, ובהתחלה הוא היה פוגש את הבחורים לפני שאני נפגשת, אחר כך הוא התייאש, הוא אמר, אני רואה שזה לא הולך כל כך הרבה, אז אני אראה אחרי, אז את תפגשי, ואם זה מצא חן בעינייך, אני אראה. וברוך השם, ברוך השם.
והוא באמת פגש את בעלך לשיח?
פגש את בעלך אחרי, בעלי רעד מפחד, ואמרתי, לא, הוא כזה זורם, הוא כזה חבר'ה, מה, אין לך מה לפחד, אין לך מה לדאוג. ברוך השם, זה עבר בשלום.
תגידי, בנושא הזה של הקירוב, כי הוא באמת עשה הרי מהפכה פה.
מהפכה ענקית.
זה לא רק... לאן שהמוח שלי לא הולך עכשיו, הוא איחד. זה בעלי תשובה או חילונים, מסורתיים, אשכנזים, ספרדים. היה שיח בבית, כאילו...
ספרדים ואשכנזים היה תמיד בבית, בגלל שהיו המון אפליות.
תסבירי.
לא קיבלו, למשל, את הבנות שלי לסמינה. והייתי צריכה ללכת לבקש מאבא, שאבא יפעל בשבילי. וכל מיני דברים כאלה, שהיו מאוד קשים לנו, ואז היה את העניין הזה, גם פעם אחת, שהייתי קטנה, אני זוכרת, שהיה איזו לוויה של איזה רב גדול, ואבא לקח את אחי הרב יצחק, כשהוא היה אז בן נער, לקח אותו ללוויה, ואבא אומר לו, יצחק, תראה, אתה רואה כמה יש אברכים אשכנזים, יש פה גם אברכים ספרדים, יצחק מרים את העיניים, מסתכל, אומר, אבל לצערי אין הרבה. הוא אומר לו, ככה יהיה. בעזרת השם, אני יקים את זה, ככה יהיה, יהיה מלא מלא אברכים ספרדים. וואו. באמת הצליח.
הוא באמת הצליח.
היום יש מלא אברכים ספרדים.
כי הוא בעצם שם בחזרה גדלות של תורה מעולם ספרדים, ספרדי, כמה...
החזיר התורה לישנה.
הנה, הנה. את זוכרת שהוא המציא את הסלוגן הזה? מה? מה את זוכרת?
הוא אמר, כל הזמן, הוא כל הזמן אמר.
עוד לפני שהוא יצא עם זה לתקשורת להחזיר התורה לישנה, הוא דיבר את זה בבית?
הוא כל הזמן רצה, זה היה השאיפה שלו. כי בעצם את אחינו הספרדים לקחו, אחרי שהם עשו עליות, לקחו אותם לקיבוצים. וזה מאוד כאב לו, מאוד מאוד חרה לו. הוא אמר, אני אלך בכל מקום, ואני יחזיר את הרע ליושנה.
הוא עשה את זה?
הוא עשה את זה.
בענק?
בהחלט. פתח בתי ספר, רק הבתי ספר. כמה היו? אני לא זוכרת, אמרו 60,000 נראה לי. שנה שעברה עשו בבנייני האומה, או ב, אני לא זוכרת באיפה, עשו כנס של בנים, והביאו את כל בתי ספר של תחת הנהגתו.
כן.
שכחתי את שמם.
של אלה מעיין?
כן, אלה מעיין. כן. והביאו, ו60,000 ילדים היו. ואני אמרתי לאחותי, אבא רואה מלמעלה, ואומר, כל זה שלי.
וואו.
זה שלי.
נכון.
עכשיו, הוא לא פנה באמת לאברכים שישלחו את הילדים שלהם. אחי, הבנים שלי, כולם היו הולכים מבית לבית, בקיבוצים, להעביר ילדים לתלמודי תורה. את זוכרת את הרב אריה דרי, הוא מדבר במשדר ברדיו, הוא אומר, 1-700, את זוכרת?
כן, כן.
להעביר את הילדים לתלמודי תורה, להעביר את הילדים לבתי ספר דתיים. זה היה, אז באמת...
בנשמתו.
מהפכה, מהפכה. כל הילדים, ממש פשוט, הבן שלי עבר מבית לבית, בתים חילוניים לגמרי. אישה אחת פעם פרצה בבכי, שירתה אותו, אמר לה, אני שליח של הרב עובדיה, היא פרצה בבכי. והיא אמרה לו, אתה יודע, אני חלמתי אותו אתמול בלילה. הוא אמר לי, תעבירי את הילד שלך בית ספר. אתה כאילו השליח, הרגע הגעת.
יום.
זה פשוט לא יאומן.
לא יאומן.
זה פשוט מהפכה שהוא עשה
בעשר אצבעותיו, עם כל מה שמסביב.
היום 60,000 ילדים תחת הבתי ספר שלו, בדיוק מתענג.
אז אנחנו יוצאות לעוד הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות לחלק האחרון והסוגר של השיח שלנו, רבנית שרה תולדנו, ביתו של הרב עובדיה יוסף, תוכנית מיוחדת לכבוד יום פטירתו, ג' בחשוון.
7 שנים.
7 שנים, נכון, פרסומות, ואנחנו חזרנו. אנחנו באומקה דליבה עם הרבנית שרה תולדנו, הבת של הרב עובדיה יוסף. אני זוכרת שהיה איזה מלא, לא יודעת, הייתי קטנה, שהוא אמר, כשהמשיח יבוא, וכל כך הרבה ילדים לא יודעים להגיד...
נכון, אני אספרת.
ספרי לי את זה.
זה פשוט חלום שהוא חלם. ליל שבת, הוא ישב ללמוד, נרדם על הספר, הוא היה עייף, הוא נרדם, ואז הוא חולם את המשיח, עומד מעבר אחד, לכיוון שער הרחמים, ואת עם ישראל, כמו בזמן ברכת כהנים, עם ישראל גודש כל רחבת הכותל עד שער הרחמים, מיליוני אנשים, והם עומדים והם צועקים, תפתחו את השער, תפתחו את השער. השער של שער הרחמים סגור, והאיש עומד מאחורה. אז אבא פונה אליו ושואל אותו, מי אתה? הוא אומר לו, אני משיח בן דוד. אומר לו, יופי, תיכנס, תפדל, עושה לו עם היד, תיכנס. הוא אומר, אני לא יכול, לא מרשים לי, משום שיש מיליון ילדים שלא יודעים להגיד קריאת שמה. הוא אומר, אתם לא מתביישים, לכו תלמדו אותם להגיד קריאת שמה, ובזמן שאני אבוא, כולם ידעו, לא יהיה אחד שלא ידע להגיד קריאת שמה. ואב חלם את זה כמה פעמים את החלום, הוא היה נרדם, התעורר, הוא בכה שהוא התעורר, הוא אמר לנו, אחר כך הוא סיפר לנו את הסיפור, והוא אמר לנו, איפה אני יודע איפה הילדים האלה? אני עושה את כל המאמצים, אני הולך לכולם. אז
הוא מספר לכם את החלומות שלו, משתף אתכם.
הסיפור הזה, הוא רצה רק שנעשה משהו עם זה. הוא לא יכל לקחת את זה רק על הכתפיים שלו, הוא רצה שנעשה עם זה משהו. אני זוכרת שבזמנו הרב מוצפי שמע את זה, והוא מאוד מאוד התחלחל. והוא אמר, אין, יוצאים עכשיו לבתי ספר, לכל מיני מקומות. ואני עם אשתו, יצאתי כמה פעמים. אבל זה לא היה, אז לא היה את הצימאון הזה שיש היום. היום, אני עושה הפרשות חלה, את לא יודעת, אנחנו כל פעם אחרי הפרשת חלה אומרות קריאת שמה. וכל הנשים בוכות ואומרות, הייתי פעם בערב עם הפרשת חלה, ואמרנו קריאת שמה, אישה אחת מאוד מאוד בכתה, שם מבוגרת, עמדה בצד ובכתה. אז אחרי הקריאת שמה, אני אומרת לה, את רוצה להגיד לי למה את בוכה? היא אומרת לי, תראי, אני, ההורים שלי היו יוצאי שואה, ואני הייתי אנטי. מאחרי שראיתי כמה ההורים שלי סבבו ושמעתי את הסיפורים שלהם, נהייתי אנטי. ולא רציתי לשמוע שום דבר על דת. באמת, נקלעתי לערב הזה, כמובן שאין כזה דבר שבן אדם בא סתם. נקלעתי לערב הזה, והיא אומרת לי, ואת לא יודעת מה שאת עשית לי עם הקריאת שמה הזאת. היא אומרת לי, הורד בי את כל לי מהלב. אז בעצם, אז קריאת שמה זה א' ב' של עם ישראל. זה, אנחנו הולכים לישון עם זה, ואנחנו קמים עם זה. וקריאת שמע היא בעצם שמירה מאוד מאוד גדולה, פסוק של שמירה מאוד גדול. ואם אנחנו נזכור את זה, שחס וחלילה שלא היה לנו שום דבר רע, אבל ש... יודעת איזה משהו קורה, או זה מה, לזכור להגיד קריאת שמע, כי קריאת שמע זה דבר מאוד גדול ועצום.
היא נקלעה לזה וקלעה צמות של חלות, אך כן, מרוב
כן.
ש...
כן, היא פרקשה מאוד.
וואו.
ולא רק זה, יש לי המון סיפורים על הקריאת שמע הזאת, אני חושבת, תקצר העירייה מאכיל.
תגידי, איך את מסבירה לנכדים שלך? יש לך נכדה עיוורת, נכון?
יש לי נכדה עיוורת, נכון.
שאבא...
ילדה בת 14, כן.
היא עיוורת מלידה?
היא עיוורת מלידה, כן.
וואו.
וכמה אבא תמך בהם, כמה אבא דיבר איתה, והיא קצת פחדה מאבא שלי. אני חושבת שלעברים יש חושים הרבה יותר חדים מאשר לנו.
נכון.
היא פחדה ממנו. היא לא רוצה לעמוד קרוב, היא מאוד מאוד פחדה. הוא היה מדבר איתה ומעודד אותה ועודד את בני. זהו, השם רצה לעשות את זה, אנחנו עוד לא יודעים למה, לא מבינים למה.
איך היא היום? איך היא היום?
ילדה מאוד שמחה. היא כותבת בכתב ברייל, מתפללת עם ברייל. היא רגילה, היא לומדת בכיתה רגילה. היא לומדת בבית ספר רגיל בסמינר, עוד מעט ייכנס לסמינר בעזרת השם.
כן.
וילדה מאוד רגילה ומאוד חייכנית.
חייכנית ונעימה.
כן.
איך... אני אומרת, הרב עובדיה כבר לא פה 7 שנים, והזמן הולך, והחיים ממשיכים. איך מסבירים לדור הבא, אני חושבת על כלל עם ישראל, אבל גם על הילדים האישיים שלכם ועל הנכדים, איך אתם מצליחים להסביר את הגודל של סבא?
אנחנו לא צריכים לספר. רואים את הספרים, אנשים מדברים, זה מספיק. את יודעת, בהתחלה, בשנה הראשונה, הייתי צריכה לספר סיפורים.
את רואה? הנה.
היום לא, היום כולם יודעים, אני לא צריכה לספר. אני הכניסה, את רואה נקודה, ואת מפתחת כבר לאלף. יודעים, מכירים, קראו את הספרים שלו, יודעים שהיה אחד בדורו, שהיה משהו מתנה מלמעלה. חבל שזה עבר.
את מרגישה זכות להגיע לעולם הזה ולהיות ילדה שלו?
אני יוצאת לשיעורים כל הזמן, דברת עליו כל הזמן. אצלי אין יום זיכרון, כל הזמן זה ימי זיכרון. מספרת עליו, אנשים צמאים מאוד לדעת. הייתי בבתים חילוניים לגמרי, ואנשים ממש מחוברים אליו, רוצים לשמוע כל סיפור. ואם לא הייתי מספרת הרבה, רק קצת, היו מבקשים ממני בסוף השיחה, ברבנית, תספרי על הרב, תספרי על הרב. תספרי על הזוגיות של הרב, תספרי על הרב. אז כן, אנשים יודעים, אני לא צריכה לספר.
יש משהו בדמות שלו שמותירה...
כבשה.
כבשה, ועד עכשיו, נכון. כאילו מה. נכון?
נכון מאוד.
נגיד הייתי אומרת לך, יש לך עכשיו שעה לבד כן. עם אבא. זה קורה ככה עם ציור. מה היית הכי רוצה לדבר איתו? או לשמוע ממנו, להגיד או לקבל?
אולי קצת לשפוך את הלב.
מה?
אולי אפילו על הקורונה, קצת הפחד המחאה, האווירה, כל הסגר הזה, הכל עושה לנו הרבה. ואולי יש יבקש על עם ישראל, אז עכשיו אני מבקשת על עם ישראל, ואני לא יודעת אם אנחנו נעלה לציון השנה, או לא נעלה, אי אפשר לדעת.
את עולה לפעמים עם עצמך, או שלא מוצאים לזה?
אני עולה המון. אני מבקשת המון.
הם גבורים ביחד?
אני מרגישה שכן.
כיחד.
שני, ואנחנו, כל המשפחה קנתה שם חלקות.
לא, אז כעת, כי ניגונים שתלתם בי אבי ואימי, את עומדת שם מול שניהם, ואת ממשיכה פה את המסע של החיים הזה, והעם שלנו, והאהבה לתורה. מה הכי היית רוצה להגיד להם?
מה הייתי רוצה הכי להגיד למי? לאבא? קודם כל שיתפלל עלינו. פלל עלינו, על העם הזה, שצמא לתפילות שלו, שיברך אותנו. שייתן לנו יד, שיחזיק לנו יד, שייתן לנו כאילו קצת פחות ניסיונות, קצת פחות קושי. העם הזה, אני רואה, באות נשים מספרות לי צרות, מספרות לי זה, אני כואבת נורא, אני אומרת, העם הזה הוא מלא סבל,
נכון.
מלא סורים. הייתי מבקשת בשבילו. קצת, קצת, אבא, תושיט יד, מושיט יד, מושיט. אני שומעת המון ניסים, המון דברים שנשים מספרות לי שהם היו בקבר, ואחר כך היה להם נס זה ונס זה, המון המון אני שומעת. אבל עוד, לא מספיק.
את יודעת, היה פה משהו, וזה באמת ככה, אוף, לפני סיום, שאחד דיבר אליי באופן אישי מאוד מאוד, כאילו, אני זוכרת ששמעתי בזמנו ש... הוא התלמוד תורה הראשון שלו כשהוא היה ילד, כי המון, זה לא חוכמה להסתכל במרחק של אחרי שאדם כל כך הצליח והיה ענק, ולהגיד, הנה, הנה הצלחה, כי אני מצלחה לא מתווכחים.
נכון.
אבל זה חוכמה להסתכל, את יודעת, כשהוא
היה קטן.
כשהוא היה קטן, והוא נולד בבגדד, נכון?
נכון, כן.
בגיל שלוש הוא עלה לארץ. ואני זוכרת שהתלמוד תורה הראשון שלו, היה תלמוד של הרב פורוש, של אבא, של סבא, של המשפחה.
בני ציון.
בני ציון. ובאיזשהו מקום, אני זוכרת שראיתי, עובדה שזה דיבר, את יודעת, בן אדם מדבר אליו משהו שנוחת אצלו גם. בום. והיה זה משהו שהוא אמר, כשהרב פורוש נפטר, מנהל לתלמוד תורה, אז אבא שלך קרא את הבגד שלו. והוא אמר, אני חייב לאיש הזה, למנהל שלי. מה, זה מרגש אותך עכשיו, נכון? למה?
ברור שהיה לו הכרת הטוב, המידה של הכרת הטוב הייתה עצומה אצלו. אני חושבת, לא זז ימינה ושמאלה בלי להגיד כל הזמן תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם. זה ספגנו ממנו ומאימא המון.
כי זה קרה שוב, את מבינה? הוא קרא את הבגד כשהרב נפטר, הרב פורוש נפטר עליו שלום, והוא בעצם אמר, אני בזכות האיש הזה שנתן לי פתח ללימוד, אני עדיין לא קוראים לו תודה למרות שהוא היה כל כך מבוגר כבר, וגם כשהוא התחיל לעשות את השיעורים הראשונים שלו בבית ישראל, בשנת בית ישראל,
קצת אנשים, ובכל זאת הוא עמד ודיבר, כאילו הוא מדבר לפני מיליון.
והוא שוב הודה לרב יעקב, אני חושבת, דביק, והוא גם הודה לרב של השיעור שנתן לו את ההזדמנות.
בעזרתיה.
אז אנחנו צריכות להיפרד, אבל מה? מה נגיד? מה אפשר להגיד לעילוי נשמתו? אמרנו ואמרנו ואמרנו, תחתמי את השידור שלנו, הרבנית שרה טולדנו.
אני חותמת את זה בשיר הידוע. יש שיר, ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים. הוא בנוי מדמעות, ואני מבקשת, אם חסרה לך דמעה אחת, בבקשה, קח את שלי. כי אנחנו בוכים, מיוסרים, רוצים את אבא חזרה. רוצים את הגאולה, רוצים אותך, ריבונו של עולם. תביא לנו מהר מהר את הגאולה. אמן, כן יהיה רצון.
רבנית שרה טולדנו, תודה רבה. להתראות, אומקא דליבא, כאן אפרת ברזל, להתראות.